נאמר את הפרטים, נאמר את הפרטים שאמרת, ונוסיף כמה שאלות על מנת להעביר את המציאות. ולקחת שולחן עץ,
עץ,
שולחן מעץ, שמת עליו בצדדים סגירה, שמת אפר, מצא גידול, מה שנקרא, ושתלת זרת משהו, שאלה אם יש לזה קדושת שביעית. יש לי שאלה אחת פשוטה, זה בתוך הבית או מחוץ לבית? מחוץ לבית. זה בעיה. זאת אומרת ככה, נאמר כך. יש לנו מה שנקרא היום, החידוש של הדור האחרון, מה שנקרא מצע מנותק. מצע זה אומר חומר להציע, כן? כמו להציע מיטה. כן? חומר שהציעו אותו על גבי מקום שהוא מנותק מהקרקע, והוא בתוך בית, זאת אומרת, יש מעליו חממה, ואז אנחנו מגדלים. כיוון שהפוסקים רובם אומרים שזה נחשב בית, גידול בבית אין לו דין שביעית בכלל, לא קשור אליו דין שביעית. עכשיו, במה שאתה אמרת, יש שני דברים. א', אין בית תחת כיפת השמיים, ב', התחתית של המצע הזה זה עץ, ועץ יכול להיות כן חדיר לשורשים. אנחנו צריכים שהמצע יהיה מנותק מהקרקע, ואומר, תהיה הפרדה ברורה בין הקרקע לבין השורשים. מה זה הפרדה ברורה? הפרדה ברורה זה אומר יציקה באוויר. זה אומר ניילון, יריית פוליאטילן, אבה, שלא חדירה לשורשים. ואם זה משהו שהשורשים שלו יחדרו פוליאטילן, ניילון, אז זה לא שווה. אנחנו צריכים את התנאים האלה, שאין שום חיבור לקרקע, ושזה תחת קורת גג. ברגע שזה לא תחת קורת גג, ויש חיבור לקרקע, או אחד מהם, אחד התנאים לא יתממש, מבחינתנו שביעית. וזו השאלה שיש לנו כאן, אם ככה אז נפתח היום בשאלה, של משפחת אורן, אם מותר בשנת השמיטה לזרוע בתוך עציץ חדש, שקיבלנו זרע של צבעוני. צבעוני זה זרעים או פקעות? פקעות, אז זה לא זרע, אז קודם כל לדייק. אם זה זרע, אז אני לא מכיר, אבל יכול להיות שיש דבר כזה, אני לא מכיר. בדרך כלל זה פקעות. עכשיו נאמר, כמו שאמרנו לך, אותה תשובה בדיוק. אם אני נמצא בתוך הבית, כשאני נמצא בקומה שהקרקע שלה, יציקת הבית, הרצפה, היא לא מחוברת לקרקע, אלא היא תלויה. בדרך כלל היום זה קורה. פעם היו משכיבים בטון על הרצפה ושמים ריצוף. ובמושבים, היישובים הישנים, עדיין קיים, רואים בתים ככה, בלטות מתנדנדות. מהלחות, היו עושים יציקה ישירות על הרצפה, בלי בידוד, בלי קלקר, בלי יריעות ניילון, בלי זיפות, שעל הרצפה יוצקים, מקסימום שמים רשת. יוצקים, וזה הקומת קרקע. אז אם זה בית נורמלי, רגיל, סטנדרטי של היום, שהרצפה היא תלויה, וכמובן בתוך הבית, תחת תקרה, אין שום שאלה, אפשר לקחת את הצבעוני הזה, ולשתול אותו בתוך הציץ שנמצא בתוך הבית. אם אנחנו מדברים על משהו בתנאים אחרים, בין אם זה בחצר למטה על משטחה קרטן, אני יודע. בין אם זה, זאת אומרת, אין גג והרצפה יושבת על הקרקע, או יש גג והרצפה על הקרקע. שני התנאים צריכים להיעשות, שזה בית והרצפה היא רצפה תלויה. ברגע שיש לי את זה, אין לי דין שמיטה. אפשר גם לשתול פקעות, אפשר גם לזרוע. הם כתבו את המילה זרע, אבל נענה גם על השאלה הזאת כדי שנכסה את הכל. אז אין שום בעיה, בתנאי שזה בתוך הבית. כן. ומה יש? מרפסת. שהיא מקורה, היא נחשבת כבית, כשהיא לא מקורה, היא נחשבת כמקום פתוח. אז איך להגדיר זה כבר משהו אחר. כן.
זה לא מחובר לקרקע, מה
הדבר היחיד שמותר לגדל בארץ ישראל זה במקום שלא נחשב כארץ. מה אני מגדיר? באו חכמים ונתנו כמה הגדרות שהן אומרות, מתי אני מנתק, נקרא לזה כך, חס ושלום, מנתק את עצמי, את הירקות, את הגידולים האלה מארץ ישראל. ארץ ישראל זה שמיים ואדמה. כדי שתהיה ארץ צריכים שמיים מלמעלה ואדמה מלמטה, גוף מלמטה והקדוש ברוך הוא מלמעלה. זה הגדרה. לכן אני צריך את שני הנתונים האלה. ולכן בחממות, במקומות כאלה, שעושים, או עכשיו מקבלים ירקות, מצע מנותק, כתוב על זה, נכון? ירקות של גוש קטיף, כתוב עליהם מצע מנותק. מצע מנותק זה אומר שבאמת, והם יש דרישות, יש כאלה השגחות שרוצים חומרות של חומרות, אז לא רק יריית פוליאטילן אחת, אלא שתיים, ואחת במקרה תחתך או תיקרה, שלא יהיה שום מקום, שיש אפשרות שיש איזשהו שחדירת אוויר כלפי הרצפה, הרי הדברים מאוד רחוקים, נכסה את הכל. אז כבר עושים יריות כפולות, שתי יריות שמים, אז שמים את מצע הגידול, כל צמח לפי בית הגידול שלו, מה יותר טוב לו, וכמובן זה נמצא תחת חממה. לא. עכשיו אני אומר רק דבר אחד, והוא חשוב, אנחנו חוגגים תקופה קצרה. זאת אומרת, אנחנו מגדלים כך, ויש מי שהקל, ויש מי שאומר שגם בתוך חממה זה בעייתי מבחינת ההלכה. זה כל עוד אין דרך הגידול בצורה כזאת. להבדיל, כמו בהלכות שבת, למה מותר להשתמש במים חמים של דוד שמש, או למה מותר לבשל יותר כאן, נגיע למקור. למה במסכת שבת כתוב שמותר לבשל ביצה בחמה? מותר לעשות חביתה בשמש? אין דרך בישול בכך. לשים לב מה אמרת. אין דרך בישול בכך. ביום שיהיה דרך בישול באנרגיה סולארית, הציבור יבשל כל השבוע אנרגיה סולארית. יעשו את הגגות כולם קולטים, יהפכו את זה לחשמל וישתמשו. מה אז יהיה? יהיה מותר לבשל באנרגיה סולארית בשבת?
כן.
לא? כיוון שיהיה דרך בישול בכך. כשאין דרך בישול בכך אפשרי. כשיש דרך בישול בכך, זה כבר לא מה שאמרו חכמים. אז אותו דבר כאן, כל עוד, אני יודע מה, אחוז, שניים, אפילו לא, מכלל המגדלים, זה אנשים שמגדלים בחממות מצע מנותק, בסדר. אבל אם אנחנו נגיע למצב, שיגיעו למסקנה, שהגידול הטוב בארץ ישראל, לא בכל העולם, בארץ ישראל, ולמעלה מ-50% של הגידולים יהיו בתוך חממות, זה אורגני, אפשר לסדר יותר מבחינת הפגיעות וחרקים וכו' וכו'. ברגע שזו תהיה הרגילות הנורמלית, הסטנדרטית, אנחנו נקרא לזה גם גידול בארץ ישראל. אנחנו פה מה שנקרא משחקים על המצאות. משחקים על המצאות, בדיוק ככה, זהו. פעם, לכן אני אומר, אנחנו מדברים על עקרונות, מה נקרא גידול, מה לא נקרא גידול. כל עוד זה לא נקרא גידול, ברגע שזה יחשב גידול, נורמלי, סטנדרטי, יגדלו הכל. יגדלו תפוזים, נקטרינות, מנגו, לא יודע מה, יגדלו בתוך חממות. בסדר, ברגע שזה יקרה, ואנחנו נגיע למסקנה שרוב ארץ ישראל מגדלים את התוצרת החקלאית בחממות, זהו, נדון מחדש, מה שנקרא. נחזיר את התיק לדיון מחדש, כן.
ויש לי עוד שאלה, ונחזיר אתכם אחורה, אז אנחנו ממש מסתכל. לגבי עשבים, כמו דנה, המשל שזה גידול, הרי זה גידול, אנחנו משתמשים בזה.
אמרנו, כשדיברנו על נושא של ספיחים, זה הלכה כן. ממש אנחנו חוזרים אחורה בתחילת הפרק הרביעי. אנחנו אמורים להתחיל היום סעיף כ"ד כ"ה, תחילת הפרק בפרק רביעי בהלכות שביעית של הרמב״ם. כותב הרמב״ם שלושה מינים של ספיחים, כלומר שלושה מינים של גידולים וגידולי קרקע של ירקות, נקרא לזה כך, שנזרעים מדי שנה או לא, בוא נראה, אסורים באכילה. אחד מהמינים הוא עיקרים. מה זה עיקרים? שורשים. שורשים זה בדיוק מה שאתה נתת את הדוגמה, נענה. השורשים של הנענה נמצאים בקרקע 20 שנה. אני יכול לחתוך את הנענה עד למטה, ממש, רואים קרקע, אחרי כמה חודשים מתוך השורשים, אני מצמיח נענה חדשה, נכון? יפה. לפי רוב הדעות, זאת אומרת הרש ומי שבא אחריו, בניגוד לדעת הרמב״ם, אין איסור ספיחים על גידול כזה. זה נחשב כגידול שנזרע בשישית וכתפו אותו בשביעית, שאומנם יש לו קדושת שביעית, אבל אינו אסור באכילה. לרמב״ם זה גם אסור באכילה. וכבר אמרנו שמי שפוסק כמו הרמב״ם, וראיתי כמה תימנים שהפסיקו לפסוק כמו הרמב״ם, קשה להם? לא, לא, אני צוחק. כן, נפסיקו עם זה, כי זה יותר מדי מסובך. לרמב״ם אין דבר כזה, אפשר לומר, בצורה כללית, 95%, אין דבר כזה אכילת ירקות כל שנת השמיטה. עוד פעם, מצאנו אותה, זה המצאה חדשה, דיברנו על זה בתחילת השיעור. זה המצאה של השנים האחרונות. ובו גם יש מי שאומר שזה נחשב קדושת שביעית. בסדר. יש מי שאומר ש... הדעה הרווחת שמצא מנותק, זה מנותק. נכון להיום, לשנה הזאת. אבל לפי הרמב״ם אין דבר כזה ירקות שאפשר לאכול אותם בשביעית פרט. זה האחוז או שניים שאני מדבר עליהם. בן אדם הלך לטיול בוודי, אני יודע מה, קניון עדה. נחל פרה. לחנוכה. הלך לטייל ופתאום מה הוא רואה תחת... או בסמוך לאחד הגבים, לא סביר ולא יכול להיות, או לא משנה, נגיד, מה? עגבנייה? איזה יופי. פתאום פה, בתוך כל הלבן, החבר הזה, קרטון, לא יודע מה שמה, בתוך כל זה, עם הגב הקטן, רואים צמח של עגבניות. אומר הרמב״ם, על אף שאני אוסר כל דבר, אפילו שנזרע בשישית, ונקטף בשביעית, שזה מבחינתנו דבר שמותר, כיוון שזה מקום שלא זורעים אותו, לא חורשים אותו. אף אחד לא מגיע פה לעבוד עבודה חקלאית, אלא אם כן ניקח בחשבון את הנבטים. טוב, אבל אז אנחנו מגיעים להיסטוריה ארוכה. כיוון שאף אחד לא זורע, ואין סיכוי בכלל שיבוא מישהו, ויזרע שם זרעים של עגבניות, על מנת שיהיו ליד הגבים זרעים של עגבניות, ולא סביר שזה יישאר, כיוון כשיש שיטפון, הכל נשטף שם עד הסלע, אז גם לא הגיוני, אבל נגיד שהיה פעם דבר כזה, זה מקום שלא נזרע, ומקום שלא נחרש, אפשר לאכול. לא. שדה שזורעים או חורשים? שדה בעל זה שדה שזורעים וחורשים, היא מושקעת על ידי הגשם. על אותם מושגים. אז מקום שזורעים וחורשים, אני יכול לחשוש, וזה איסור ספיחין, שיבוא אדם ובחשאי, בסתר, לשון הרמב״ם, יזרע, וגידו, פסמה, תראו, בטעות יש פה ירקות. באמת לא ידעתי, לא שמתי לב. הוא לא שם לב. זו הייתה גזירת חכמים. זה מה שנקרא איסור ספיחים. אז לכן, עיקרים, שורשים, פטרוזיליה, נענה, כל דבר שקוצצים את הירק העליון וזה צומח מחדש, אין שום בעיה. אין בעיה של ספיחים, אפשר להשתמש. אם אוכלים נענה, אצלכם אוכלים נענה? לא אוכלים, זה לא היה, באתיופיה לא היה. לא היה, היה משהו אחר.
יש הרבה, כי משהו אחר הייתה.
משהו אחר, לא זה, בסדר, כל מקום. יש כאלה למשל, דרך אגב זה נפקמינה גם לגבי תרומות ומעשרות. נפקמינה לתרומות ומעשרות. אם זה תבלין שלא נאכל, כמו למשל עושים תה עם נענה, עם שיבה, נכון? יש כאלה? אפשר להגיע לתל השומר מהתולעים.
וויזר.
כן. לא, אבל שיבה זה סכנה להגיע לתל השומר. הם לא מנקים טוב תולעים. בכל מקרה, אם לוקחים עלים כאלה שלא אוכלים אותם, אז הם לא חייבים בתרומות ומעשרות כל השנים. אבל אם אוכלים, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. זה למשל נפקא מינה, נענה. אצל מרוקאים בדרך כלל משתמשים בנענה רק לתה. כן? אצלנו בבית, אצל ההורים, נענה זה הדבר שאוכלים אותו חופשי. אוכלים עם כל מיני דברים. שמים בסלט, אוכלים כתוספת, אתה יודע מה, לקישואים ממולאים, למחשי, מה שנקרא. נענה. אז ברגע שאוכלים, וזה רגילות שאוכלים, אז זה חייב תרומות ומעשרות. עוד פעם, אנחנו בודקים מה המציאות בשטח. חשוב בכל ענייני ההלכה. לראות מה קורה בשטח. מה המציאות הרגילה? מה רגילות בני האדם? לא אחד שפעם, קראנו לזה בלשון ההלכה, בטלה דעתו אצל כל אדם. הוא אוכל. שאלתי השבוע מישהו, דלעת לא מבושלת. מה, אני אוכל? לא. בהלכה קוראים לזה כדי לא לפגוע באף אחד, בטלה דעתו אצל כל אדם. בעברית קלה היינו אומרים, עזוב, תזניח. לא מתחשבים בך. יותר בוטה לא נאמר, אבל בכל מקרה, זהו. בדרך כלל אנשים אוכלים דלעת מבושלת, נכון? יפה. אז לכן מה הברכה על דלעת מבושלת? ומה על דלעת לא מבושלת? שהכל. כן, רגילות. מחר יבואו כולם ויחליטו שאוכלים דלעת לא מבושלת? אז יהיה אדמה. נתנו דוגמה פעם לירק שיכול להשתנות היום. סלק. סלק. כולם אוכלים אותו מבושל. אבל פתאום אנחנו רואים בזמן האחרון, שנתיים אחרונות, שלוש, לא יודע כמה להגיד, מגרדים, פרוסות, לא יודע בדיוק איך, סלט חי של סלק. הוא לא מבושל. מה מברכים על הסלט הזה? שהכל לא מבושל, לא רגילים לאכול כך. ביום שרוב הציבור יעשה סלט סלק בבית, או במסעדה, או בכל מקום אחר, רוב הציבור בארץ ישראל יאכל סלק לא מבושל, נחזיר את הדיון. הולכים? לא, זה בודדים, זה בודדים. זה בודדים, רגילות, רגילות. רגילות. בכל דבר, בכל דבר. כל דבר, יש לי עקרונות הלכתיים, ואני פוסק על פי העקרונות האלה, במציאות משתנה. העקרונות לא משתנים. כל תחומי ההלכה, בכל מצב שנהיה, הם כאלה. עקרונות קבועים, מציאות משתנה. מה התפקיד החכם בדור? יישום. קוראים לזה יישום פטנטים, נכון? יישום עקרונות ההלכה במציאות המשתנה. זה התפקיד. ומי שפחות מזה, אז הוא קורא בספרים. יש לו חוברת, מה מברכים על כל דבר, והוא מסתכל בחוברת, ולא תמיד זה מדויק. כי דברים משתנים, צריך לעדכן את החוברת דרך אתר החוברת. כמו שכתוב, די בכל אתר ואתר. כן, מה שאלת? בסדר, קיבלת תשובה. זו נקודה. זה העניין, אז קצת דיברנו מצב מנותק, דיברנו גידול בתוך הבית, דיברנו... תראו אותו מעשות שזה הולך לפי רגילות, קצת מכך גידול בבית, מצב מנותק, ונחזור לעניין שלנו, אנחנו בהלכה כ"ד, בפרק הרביעי ברמב״ם, מלכות שביעית. מצוות עשה, אומר הרמב״ם, להשמיד כל מה שתוציא הארץ בשביעית, שנאמר, והשביעית תשמטנה ונטשתה, וכל הנועל כרמו, עושג שדהו בשביעית, ביטל מצוות עשה. וכן, אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו, אלא יפקיר הכל, ויד הכל שווין בכל מקום, שנאמר, ואכלו אביוני עמך. ויש לו להביא לתוך ביתו מעט, כדרך שמביאים מן ההפקר. 5 כדי שמן, 15 כדי יין, ואם מביא יותר מזה מותר. לשים לב פה לשלושה דברים שיש בתוך הסעיף הזה. דבר ראשון, אדם מצווה להשמיט את קרקעו בשביעית. זאת אומרת, בטל מנעולים. נכון? יש בזה דבר גם רעיוני. כמו שאמרנו בנושא השביעית כולה, יש פה דבר רוחני. אדם מציץ מהחלון, רואה מישהו זר, נכנס לתוך הקרם שלו, בוצר ענבים. הישר עדשה טלסקופית. הוא נכנס אליי לתוך הבית, לתוך הקרם שלי, שאני גידלתי, טיפחתי, ימים, לילות, הייתי בחום מחלה ניחור איך כתוב שם? וקרח בלילה. והבן אדם הזה עכשיו בא ובוצר, ותראה איזה ענבים, את הכי יפים הוא לוקח. מלא לוקח. הרכושנות זה הדבר הראשון שיש לאדם. קודם כל, אדם מגן על רכושו. לשון חכמים, אדם בהול על ממונו. באה התורה ואומרת לך, שנה אחת, תרגיע. שייך לכולם. הרכוש שלך, הרכוש שלו, שניהם רכוש של הקדוש ברוך הוא. תסתכל, אתה רואה איך אנשים בוצרים בתוך הכרם שלך? חייך. קדוש ברוך הוא, תודה רבה שנתת לי את הכרם לשש שנים. יש כאלה שגם בשנה אחת אין להם. ועכשיו יש לאנשים לאכול מהכרם. זה חינוך, חינוך מאלף. איך הייתה המדינה נראית אם כולם היו עושים את זה בכל תחום? גם שמיטת כספים. יש גם דבר כזה. איך היינו נראים היום? כמה דברים היינו פותרים? באיזה מצב היינו נמצאים אם באמת אדם היה רגיל לתת? אמרתי פעם שאצל אחד הצדיקים, אמר, תראה, יש לך בעיה, תיתן 50 שקל צדקה. מה הבעיה? מוציא 500 ונותן, מה הבעיה? אם צריך לפתור? אמר, לא. תיתן עכשיו במשך יומיים צדקה 50 שקל במטבעות של 10 אגורות. לא עניין של יותר מצוות. זה עניין של הרגל. כשהיד שלי נכנסת לכיס, יוצאתי משהו למישהו. כי כיס מלא במטבעות, הוא צריך ללכת. כל אני, כל מקום שהוא רואה קופה, הוא מחפש איך לגמור את 50 שקל האלה. זה כמות. כמה מטבעות? כמה זה לך? 6-10 אגורות. 500, לא? 500 שקית. תגמור את זה, עד שאנחנו מכניסים את היד לכיס. בוררים אם יש פה משהו קטן. כי אם זה מטבע קצת יותר גדולה, 2 שקלים ומעלה, אז אנחנו כבר... סליחה, אין לי.
היחס כבר עושה משהו.
זאת אומרת, אני מדבר פה על חינוך, הרגל. עברנו חנוכה, חינוך חנוכה. בכל מקרה, אני אומר, לשים לב לעניין הזה. מה בעצם עושים פה בפעולה הזאת של תיתן ותחזור ותיתן? אדם מתרגל שלא הכל נשאר, איך אומרים, שכשהשטר יוצא מהכיס שלו, לא מצמץ בעיניים. הרבה זמן הוא לא ראה אור. זאת אומרת, זה שבתמונה שם. זה מה שצריך. אדם צריך להיות עם לב פתוח. לב טוב. אמר לי פעם, אחד הצדיקים, אומר, באו מישהו, אמרו, יש לו לב זהב. אמר, לא צריך אנשים עם לב זהב. זהב זה קשה. צריך אנשים עם לב רך. לא זהב. תכירים אנשים עם לב זהב. אז אתם מוצאים להם משהו. זהב זה דין. זהב זה דין, זה קשה. שיהיה לב בשר. חינוך, חינוך. כל דבר אצלנו זה חינוך. גם, מה זה גם? שמיטה זה חינוך. הארץ הזאת לא שלכם, הארץ של הקדוש ברוך הוא. אתם בסך הכל גרים ותושבים, אתם עמדי. אז גר ותושב יכול לבוא ולהגיד, טוב, את הקרקע של הקדוש ברוך הוא אני מחלק לאנשים? פשיעה והחזקה. בתנאי המתנה. שלא יתפלא אחר כך שיש בעיות. אבל פשוט, ברור. ולכן גם כאן, אדם אסור לו לגדור. וכל הנועל כרמו, אומר הרמב״ם, הנועל כרמו, הווה אומר מנעול, או סג סדר ובשביעית, מה זה סג? סם? לא. מנעול, זה גדר גבוהה. וסג, זה בשיחים. הוא שם קוצנים, מה שנקרא סירה קוצנית. איך אומר הנביא? פרוץ גדרו והיה למרמס, הסר מסוכתו והיה לבער על הכרם. הכרם היה לדודי, אומר הנביא, מה זה, מה זה פרוץ גדרו? אם אתה פורץ את הגדר, אנשים עוברים, היה למרמס. הוצאת את המשוכה, את הסירה הקוצנית שיש, לא יודע מישהו ראה בערי חברון, כמות האלה, שמסביב לכרם יש טרסות, ויש גם סירה קוצנית. מי לא עובר את הסירה הקוצנית? כבשים. לכן כתוב, הסיר מסוכתו והיה לבער. מה זה לבער? ושילח את בעירו, ובער בשדה אחר. לבער זה לחלות. הוא אומר, אכילה של צון. לכן לא מגדלים בימד דקה בארץ ישראל, שלא תחלה את העצים. זה מה שאומר הנביא. סוכה, כן, מסוכה, סג, בסירות, כן? בסירה קוצנית. זה נגד בעלי חיים. וגדר זה בני אדם. עוצרים בעלי חיים, עוצרים בני אדם. למי מיועדת התוצרת בשנת השמיטה? ולבהמה. אדם ובהמה. שניהם גם יחד. לכן הוא מביא פה שני לשונות. זה לא סתם לחזור על עצמו. הוא לא כותב פה שירה, פיוטים וכו'. זה פסיקת הלכה. וכל הנועל כרמו בפני בני אדם. הוא סג שדהו בשביעית. סג שדהו. שדה, מי נכנס לשדה? זה הבהמה כדי לאכול. תשאר. ביטל מצוות עשה. ודבר נוסף, כותב פה הרמב״ם, ואם אסף כל פירותיו לתוך ביתו, גם אסור. רגע, אני רוצה לעשות טובה לאנשים. אני הולך ובוצר את כל הכרם, יש לי מכונת בצירה, בוצר ממוכן, ואחרי שאני בוצר, אני אביא את כל הענבים מסעית לשוק, מי שרוצה שיקח. מותר? שמים למה כתוב פה?
למה?
כי אדם צריך לבוא ולקחת. אתה לא יכול לעשות מנהג בעלי בתים. אז זה עניין לכם. אתה לא יכול להיות בעל בית. בעל בית בא וכותף ובוצר הכל. כותף הכל, תלוי באיזה פרי מדובר. אתה לא יכול לעשות את זה. אז רגע, 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 רגע. מה עכשיו קשה לנו? על מי קשה לנו? על מי קשה לנו? לא. אני מדבר על פתרונות הלכתיים של ימינו לנושא השמיטה.
אוצר בדין, שמישהו
אוכל בסוף. פמון. אוצר בדין, בא בן אדם אחד, אוסף את הכל, ואומר, אני מחלק.
אבל הוא לא בעל הבית.
לפי הרמב"ם מותר?
לא. כן, הוא לא בעל הבית.
אבל הוא לא.
הוא לא בעל הבית.
הוא רק
שולח
של
כולם.
הוא לא בעל הבית. הוא גוף, כאילו, הוא גוף של שליח. הוא עושה את זה.
זאת אומרת, הטענה היא, הוא לא בעל הבית, הוא שליח, אבל תכלס, בפועל, זה היהודי שכל השנים מגדל פה את האדמה, את הפירות. זה אותו חקלאי, כן, כן, כן. זה אותו חקלאי שכל השנים הוא מגדל. אז בית הדין ממנה אותו. אבל זה רמב״ם שאומר שאסור לו לאסוף את כל הפירות. אז זה נכון מה שאתם אומרים. הוא לא אוסף עכשיו לביתו, ואומר, אחר כך אני אחלק. הוא בא, נאמר בתיאוריה, כן? בתיאוריה הוא בא עם רשימה. רשימה של 30,000 מנויים לאותו בית הדין. או רשימה של מרשם האוכלוסין, כמה שזה הרבנות הראשית לישראל. זה בית הדין. ומכנת האמת זה מה שצריך להיות. הוא בא עם רשימה של עם ישראל. וכל אחד מעם ישראל לוחש לו באוזן, תבצור לי 2 קילו, כי זה התצרוכת שלי, השוטפת. של ענבים, תכתוב לי 3 קילו תפוזים, כי זה התצרוכת השבועית הרגילה, כמו שהוא קונה בשוק פעם בשבוע, זה מה שהוא קונה הביתה בדרך כלל. לוחשים לו באוזן, 2 קילו זה לפלוני, לא חייב דווקא את השם, ועוד 2 קילו זה לאלמוני, ו6 קילו זה למישהו אחר, ומישהו שיש לו משפחה גדולה, אני כותף לו 12 קילו, ובסוף זה נאסף למשאית אחת, וחלקים להם. ברור מה עושים?
זה בסדר.
זה בסדר. אבל, כמו שאני אומר תמיד, אין דבר שהוא מושלם ב-100%. כל שיטה הלכתית בנושא שביעית, עד שבעזרת השם נגיע לשמירת שביעית, כהלכתה מדאורייתא עם כל מה שצריך, כל פתרון הלכתי, יש עליו איזושהי קושיה. ואנחנו עם הקושיות חיים. כי יש הרבה קושיות שעדיין לא נפטרו לנו, נכון? יש לך שאלות שעדיין לא נפטרו? או שהכל פתיר בחיים. יש. יש. דוגמה, אני אשאל, למה גרשו יהודים מגוש קטיף? מישהו יודע למה? איך זה קרה? לא יודע. לא יודע. זאת אומרת, יש כל מיני שאלות. אתה רוצה דברים יותר? כלילים. למה הלולאות של החולצה הם לאורך ושל הפיג'מה לרוחב?
זה היה בגלל זה עם ישראל
ומשתתף של בן אדם. לא יודע. יש שאלות שאני חי עם שאלה. אז גם פה. דרך אגב, תשים לב, גם הדגמח הוא לא אוכל. לכן כשמגיעים למילואים ישר נרדמים. אבל זה גם שאלה, לא פתרנו את כל השאלה. בסדר, נדבר אחר כך על העניין. אבל בכל מקרה אני אומר, לשים לב, כל שיטה שמישהו יביא לי היום כפתרון לשמירת שביעית, תמיד יש לי איזושהי שאלה. אז מה? אז כל דבר אני צריך לפתור? לא. אני עושה את המקסימום האפשרי מבחינתי, זה גם חינוך. זה גם חינוך. לעשות את המקסימום האפשרי. למצות את הכוחות. איך אמרנו פעם? אנחנו בעד מצוינות ונגד שיטת המצוינות. אי אפשר שכולם יהיו מצוינים, אבל כולם יכולים להיות מצוינים, למצות את כוחותיהם. זו האמת. אותו דבר כאן. אותו דבר כאן. יש שאלה? בסדר, יש שאלה, אז מה? שמגלמים לי שיטות אחרות, אין שאלות. יש עוד כמה שאלות. על כל שיטה יש שאלה. שאף אחד לא יבוא ויגיד, השיטה שלי בלעדיות.
יבוא נוכרי.
שמעת מה אמרתי? אין שיטה ללא קושיות. בסדר? ואם אתה רוצה, למה שאתה גם אומר, הנה, הלכה כפתת, אנחנו בכבדלת, הלכה כפתת מדברת על מה שאתה אומר. נוכרי שקנה הקרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית, פירותיה מותרים. שלא גזרו על הספיחין, אין הפני עוברי עבירה, והנוכרים אינם מצויים על השביעית כדי שנגזור עליהם. ויש אומרים, כותב הרב, שרק איסור ספיחין מותר, הוא בשדה שקנה הנוכרי, אבל במקום מקום, כל איסורי שביעית נוהגים. בין בקרקע זו שהוא בקניין הנוכרי, בין בפירותיה. צריך לאוכלם בקדושת שביעית. במילים אחרות, יש מחלוקת בין החכמים, האם יש בידי נוכרי, קניין בידי נוכרי להפקיע מקדושת ארץ ישראל.
זה יבול נוכרי או יותר
מחירה?
זה רק לשנה או...
לא, יבול נוכרי אני מדבר.
כל האדמה שלו בארץ ישראל.
אם יש דבר כזה, כן. לא ברור לי בכלל. ברור? אז... רק לסבר את האוזן. אני נתתי את זה במשפט. תחיל להיכנס. כל פתרון הלכתי, יש עליו קושיה. אחת לפחות. לא, מתים מקושיה.
יש קושיות וקושיות.
יש קושיות. קושיות אני מדבר. לא, קושיה. בסדר? קושיות חזקות, יש לכל שיטה. ותשובות? בדרך כלל יש. לפעמים אין. המטרה שלי, או שיטת העבודה שלי, איפה אני ממצא? איפה אני אומר כן? לקחתי את כל המערכת בכללה. גם את הנקודתית, גם מצד החקלאי, גם מצד הצרכן. גם מצד הארץ, גם מצד יישוב הארץ, הכל, אשכול את כל המערכת כולה, איפה יש לי פחות בעיות? איפה יש לי מקום שיכול להגיד, יצאתי ידי חובת כולם, מצאתי פתרון לכל עם ישראל. בסדר? תשובה ברורה, כן? תשובה ברורה, נכון? אם אני מחפש פתרון של מדינה לעם ישראל, מה הדרך היחידה שהם אפשר לעשות? יותר בכלל. אוצר בית דין זה טוב, אוצר ארץ זה טוב. אני גם אמרנו אל אוצר ארץ. זה טוב. זה סקטוריאלי. פירות נוכרי, טוב לאנשים מסוימים. סקטוריאלי. טוב לארץ, אני לא יודע. זה? לשים לב, כל דבר יש לו את ה... טוב ויותר, בעזרת השם, יבוא משיח, יהיה הכל מדין תורה. יש טוב, הרבה קושיות. כן.
שאלה, לגבי אוצר בית דין, יש רבנים שאומרים שזה לא טוב, כמו שהרב וינר שם, לא.
עזוב, עזוב עכשיו רבנים ושמות, אתה שם לב שאני לא הזכרתי שמות.
אוקיי, אז יש
שאלה. אני פותר את השאלה שלך בנקודה אחת פשוטה וקטנה. פשוטה וקטנה. כל נושא, כל פתרון, יש עליו קושיה. אמרתי את זה. ובזה כללתי את הכל. ובסופו של דבר, אני אשתדל לעשות את מה שנותן את הפתרון הכולל הטוב ביותר. בסדר? זהו. ועם הקושיות, תקו. ראשי תיבות. תשביע את הארץ, קושיות ובעיות, ובעזרת השם. את התקו הזה, לא בפנדלים אבל. זה בעיה. לא לפוצץ מישהו. שיהיה בדרך עקה. תחזן העינינו בשבחה לציון. מה אנחנו צורקים? ברחמים. חס ושלום, אם לא ברחמים, איך זה יכול להיות? אנחנו בערב עשרה בטבת. הכריזו גם מעבר להנחת החומות או כיתור ירושלים. אתם שמים לב שכל שנה בתקופה הזאת, לפחות מה שאני זוכר את עצמי, יש משהו שמדברים על ירושלים. איזושהי חומה. מקטרים את ירושלים, מדינית, רוחנית, פיזית אולי גם, אבל תמיד בתקופה הזאת אנחנו חוזרים לדבר. לא פשוט העניין, לא פשוט. אז זהו, וגם בדורות האחרונים, הנושא של יום הקדיש הכללי. מה זה קל בעינינו, חס ושלום, איך הגענו לפה? איזה אילוצים? מי בכלל הספיק להגיע? כמה נשארו שם ולא הספיקו להגיע? שלא נדע מצרות. תחזינה עינינו בשובך לציון, לצעוק ברחמים. ברחמים. תוסיף אחר כך. שלא, סטיקרים ברחובות, אז, אני יודע מה. כן, בסדר? ברור. אנחנו צריכים תמיד לדעת את זה. רוצים משיח, רוצים אליהו הנביא, משיח בן דוד, אבל יש ברוך הוא ברחמים. תעשה טובה ברחמים. לא בדרך אחרת, כי הכל יכול להיות. אתם יודעים, יש בכל לא מוגבל. אם לא, איך הגמרא אומרת, אם לא בחמה שפוחה, הם לא אוכל לכם. רוצה הקדוש ברוך הוא, יעשה הכל. נרצה, לא נרצה, בסוף נגיע. לקו הסיום, בסוף נגיע. שאלה היא, באיזה מצב צבירה? וזה חשוב. בעזרת השם שנגיע מצב טוב. כן. סעיף קפי. אין שבית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ, שבת לשם. ונוהגת בין בפני הבית, ובין שלא בפני הבית. ולשים לב לנקודה הזאת. ששבית זה מצווה תלויה בארץ. אי אפשר לקיים שביעית במקום אחר. מה עם גבולות הארץ? עוד רגע נראה. אבל קודם כל זה בארץ. ומתי? כן, כשאנחנו באים לארץ. כי תבואו אל הארץ. מתי נחשב שהגענו לארץ? אחרי שכבשו וחילקו. זאת אומרת, שבע שנים כבשו את ארץ ישראל, יהושע. שבע שנים חילקו את הקרקעות לכל שבט ושבט. אחרי 14 שנה שהיו בארץ ישראל, אז התחילו לספור שביעית. עד אז? לא ספרו.
כלומר, בשנת 21 הייתה השביעית הראשונה.
כן. 20 או 21?
21.
21, בסדר. 21. בסדר. לא להתנדנד עם השבע של
השנה. למה לא ספרו בשנים הראשונות?
כי לא, זה לא נקרא ביעה. סתם לדרוך עם הרגל פה לא נקרא ביעה. זה לשבת במקום שלי. עולה חדש. הוא הגיע לפה, הוא עלה לארץ כבר. הוא נכנס בדלת. חכה עד שהוא יישב בארץ. או, מה עוברים עד שיושבים בארץ? מה, הנה, עושה לי ככה. נכון, הרי הגמרא אומרת, שלושה דברים נקנים בייסורים. תורה,
ארץ ישראל
ועולם הבא. תורה זה הנפש, ארץ ישראל זה הגוף, חיבור בין נפש לגוף, עולם הבא זה מיצוי של שניהם. תכלית, הכל.
למה דווקא 21 שנה הם כבר היו מבוססים?
לא, 14 שנה חילקו, ואז נספור 7 שנים עד לשמיטה. כל אומר הרמב״ם, אולי אני אוסיף קצת בנושא הזה של מתי התחיל השביעית, יש את דברי הרב שבת הארץ, אומר כך, ולא נהגה שמיטה עד שבאו ותנו לעיקר ארץ ישראל, וכבשו אותה וחלקוה, עד שהיה כל אחד ואחד מכיר את חלקו. יש אומרים שנוהגת שביעית גם בזמן הזה מן התורה, משום שאין השביעית תלויה ביובל כלל, ואף על פי שאין היובל נוהג אלא בזמן שכל יושביה עליה, וכל מקום שביעית נוהגת גם בזמן הזה. ומשום קדושת הארץ סוברים הם שקדושה שנייה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא, ולא בטלה קדושת הארץ בחורבן בית שני. ויש אומרים שבזמן הזה אין שבית נוהגת כי היא מדרבנן. ויש אומרים שאפילו בזמן הבית, מעת שגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה, ומכל שכן בימי עזרא בבית שני, הייתה השביעית נוהגת רק מדרבנן. ויש מי שאומר שבזמן הזה, כיוון שאין לנו בדין סמוך, שיקדש שנים ומנה שמיטין, אין השביעית נוהגת אפילו מדרבנן, ואינה אלא מידת חסידות, מידת יחידים. ונראה שאפילו לדבריהם כבר קיבלו אבותינו יושבי ארץ ישראל מעולם, גם אחר שכבר לא היה בדין מקדש שנים, לחוש להניג שביעית, זכר לחיוב השביעית של התורה, שתהיה נוהגת כאשר ישובו כל ישראל לארץ ישראל, ויהיו כל יושבי עליה. נשים לב, הרב פה הביא את הנושא של מתי חייבים בשמיטה, האם זה קשור ליובל, או שיובל זה דבר אחד, ושביעית דבר אחר. בכל מקרה, המחלוקת היא, האם בזמננו, וזה קשור גם לנושא של יותר מחירה שדיברנו, האם שביעית היום היא דאורייתא, או שביעית היום היא דרבנן, או יש דעה שאומרת ששביעית היום היא מידת חסידות. בכלל אין חובה לשמור שביעית. דבר אחד ברור, כשגלו גד, ראובן, גד וחצי שבט המנשה, בטל היובל. זאת אומרת, שניים וחצי השבטים היו יושבים ב... איפה זה אבל? זה נחשב? ארץ ישראל. כי הם נחשבים שעם ישראל ישב בארץ. ברגע שגלו שניים וחצי השבטים, בטל היובל, כי אין כל יושבי עליה. מה המסקנה ההלכתית שלי להיום? שעבר הירדן המזרחי הוא חלק מארץ ישראל. ואם אני מדבר על קדושת שביעית, ומי שיגיד שזה מדאורייתא, אז מה יאמר? שבעבר הירדן המזרחי גם יש קדושת שביעית. אז אם מביאים ירקות מעבר הירדן המזרחי, דרך גשר, מה? אז מה קורה איתם? נוכרי, איפה אתה נוכרי? בסדר? מירדן מביאים, לאן הגענו? לקדושת ארץ ישראל. זה ברור? בכל מקום יש בעיה? כל שיטה יש לה בעיה? טוב, בכל מקרה מה שאנחנו נוהגים, אנחנו סוברים ששמיטה היום נוהגת מדי רבנן. זה רוב הדעות, רוב הפוסקים כך אומרים, שמיטה היא מדי רבנן. כיוון שהשמיטה היא מדי רבנן, אז יש לנו את הפתרונות ההלכתיים המתאימים לגבי מחירה וכל מה שקשור לזה. אם זה היה מדאורייתא, הרב כותב מפורש, אין בכלל דין של, אין אפשרות להיתר מחירה. כל מה שהתחילו רבותינו הקדמונים בהיתר מחירה, זה מכיוון שסברו ששביעית היום היא דרבנן. ברגע שכל יושביה היו עליה, בעזרת השם כל עם ישראל יבוא לארץ, לא נשמע בקריאת משה רק צרפתית. נשמע הרבה אנגלית, נשמע הרבה, כל המקומות יגיעו. אז בעזרת השם, באמת, פאזה אחרת. אנחנו במקום אחר. כל ההתייחסות תהיה שונה. כן? ולכן הוא אומר, עוד דבר אחד נגמור, כל שהחזיקו בו עולי בבל, עד כזיב אסור בעבודה. איסור עבודה בשביעית, זה גבולות החזקת עולי בבל. עזרה. לא, מי שעלה מבבל, אחרי, מתי עלו מבבל? אחרי איזה נס? פורים, אחרי פורים. אחרי פורים עלו מבבל. זאת אומרת, מבחינת התאריכים, לא השנים, לא בתאריך באמצע. החשברוש זה פורים, ואחרי החשברוש, מי שאומר שהוא קורש. כן, יש מישהו. זה בכל הספיחים שצומחים בו, אסורים באכילה, לשיטת הרמב״ם. וכל שלא החזיקו בו עולה מצרים, אלא עולה, סליחה. וכל שלא החזיקו בו אלא עולה מצרים בלבד, שהוא מכזיב ועד הנער ועד המנה, אף על פי שהוא אסור בעבודה בשביעית, הספיחים שצומחים בו מותרים באכילה. ומה הנער ומה המנה והלאה מותרת העבודה בשביעית. זאת אומרת, הרמב"ם פה נותן לנו הגדרות של מקומות, עולה בבל, עולה מצרים, ומשם והחוצה. אלה הם שלושה חלקים. עולה בבל, אסור בעבודה, אסורים גם ספיחים. עולה מצרים, אסור בעבודה, מותרים ספיחים. ומה שמחוץ לגבולות האלה, אסור, מותר הכל. זאת אומרת, אם נדבר על עבר הירדן המזרחי, מה יוצא? שזה אסור בעבודה, בספיחים. אפשר, כן? אז יכול להיות שיש שם קדושת שביעית, אסור בעבודה, גוי מותר לו לעבוד. אם מביאים בירדן, אז טוב, אז תשמרו, קדושה צבאית, אבל מותר לאכול. בסדר, ברור. טוב, אז כבר ראיתי באחד העיתונים, שהמשגיחים של אותה השגחה, בודקים בשוק הסיטונאי ברבת עמון, שהירקות לא הגיעו מה-30 קילומטר הראשונים של עבר הירדן המזרחי. שכוח. טוב, זאת אומרת, זה נושא נוסף, כן, ונראה את ההמשך של הדברים, בעזרת השם, בשבוע הבא. כל טוב.